ראשית כל, ברוכים הבאים בעיקר לתלמידי שנה א'. שימחתם אותנו שאתם באתם אלינו, שאיבדתם אמון ובאתם לישיבה פה. בסוף שנה הקודמת יצאה קבוצה של בוגרים ללמד, להרביץ תורה, ונתפנו קצת ספסלים ואתם ממלאים אותם. וככה זה כל שנה, נכנסים חדשים ובאים והבוגרים יוצאים להרביץ תורה, לעלות למדרגות חדשות, נוספות, להפיץ תורה בארץ ישראל. אני מקווה שבעזרת השם תרגישו פה טוב ובבית, תוך זמן קצר תיכנסו לעניינים ותעלו במעלות הקודש. אני אומר את זה גם לשנה א', אבל גם לכולם. פרשת השבוע, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מצווה כללית, מצווה שלא זכינו לקיים אותה הרבה שנים. אז מה עשינו? אז דרשנו את הפסוקים האלה בצורה אחרת במשך הדורות. שופטים ושוטרים, יש תפקיד של שופט ויש תפקיד של שוטר. התפקיד של השופט הוא להכריע מה הדבר הנכון לעשות, והשוטר זה לממש את הדבר בפועל. וכך הדברים אמורים מכל אחד ואחד. כל אדם הוא צריך להיות גם בינו לבין עצמו גם שופט וגם שוטר, גם בורר לו את הדרך הנכונה, וגם אחר כך, אחרי שהוא מחליט איזה דרך הוא הולך, צריך כוחות ליישם את הדרך. אדם לפעמים יודע מה הוא רוצה בדיוק לעשות, אבל קשה לו, מפריעים לו מבחוץ, מבפנים, הוא צריך להחזיק מעמד וצריך להתגבר על כל הקשיים, צריך להיות שוטר של עצמו ולמנוע ולחסום אותו מדברים שלא ראויים, ולדחוף אותו לדברים שכן צריכים לעשות. שופטים ושוטרים, זה בצד האישי. אבל בעצם התורה מדברת לא על הצד האישי, אלא עם ישראל כעם צריך לחיות כעם שיש בו בתי משפט, שיש בו משטרה. ואנחנו עכשיו, ברוך השם, חוזרים בתהליך של חזרה לעצמנו, ויש לנו כבר מדינה, ויש לנו כבר משטרה. האם למשטרה הזאת הכוונה של הפרק הזה? האם לשופטים שיש לנו היום זה מה שמתכוונת התורה? אנחנו חושבים שהתורה מתכוונת לשופטים בסוג אחר. אבל בהחלט אפשר להגיד שאנחנו מתקרבים אל האפשרות של הקיום של המצווה הזאת. זה שיש לנו כבר מדינה ויש כבר מסגרת של חיים, עדיין לא מושלמת, אבל יש כבר מדינה. לפני כן היה צריך קודם להקים את המדינה, קיבוץ הגלויות, ואחר כך רק אפשר לבסס מערכת משפטית נכונה, משטרה שפועלת על פי המערכת המשפטית הנכונה. אנחנו מתקדמים, מתקדמים. גם זה שיש לנו עכשיו משטרה, זה כבר חלק מהתהליך של ההתקדמות לקראת המשטרה המושלמת, שתעשה, תעבוד לפי הדרכתה של התורה. גם בתי המשפט הם כבר לא אותו בתי המשפט שהיינו בחוץ לארץ, של גויים ששפטו אותנו. עכשיו יש לנו כבר בתי משפט יהודיים. יש אנשים שאומרים שזה עוד יותר גרוע, שבתי משפט יהודיים, ובכל זאת לא על פי התורה, זה צורם בארץ ישראל, שלא על פי התורה זה מכאיב. אבל באמת זה הסדר של התהליך. כך מתקדמים לקראת המטרה. יש בתי משפט היום כאלה, בצדם כבר יש בתי דינים ביישובים שונים, בערים שונות, שדנים על פי דרכה של תורה. בתי הדינים האלה הולכים ומתרבים. עם ישראל הולך וחוזר יותר ויותר לעצמו, ואנחנו מתקדמים. וכשפוגשים את הפרשה הזאת, בימים, בדור הזה, צריך להרגיש הרגשה שהנה, הנה, מתקיימת, אנחנו מתקרבים לקיומה של המצווה הזאת. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. יש לנו כבר שעריך. מקודם לא היה לנו שעריך. אז אי אפשר לתת שופטים ושוטרים. וכעת יש לנו כבר, ברוך השם. יש שערים, יש ערים, יש... ועכשיו רק צריכים שנחזור לגמרי בתשובה, והשופטים והשוטרים יפעלו על פי דרכה של תורה. כל הפרשה הזאת עוסקת במצוות הציבור, ואנחנו בדור הזה מתקדמים לקראת זה. שום תשים עליך מלך. מצוות לשים מלך. כשלא הייתה לנו מדינה, כשהיינו מפוזרים בכל המקומות, בכל הארצות, אז היינו צריכים לפרש מה הרעיון שיש בשום תשים עליך מלך, איך אפשר ליישם את זה גם כשנמצאים בחוץ לארץ, מפוזרים. אז הפירוש שיכול להיות, כל אחד צריך לשים, למנות על עצמו, להיות מלך של עצמו, להניג את כל כוחותיו. שום תשים עליך, על עצמך, כן? עליך זה על כלל ישראל, עליך זה על כל אחד ואחד, תשים עליך מלך, שלא החיים יימשכו ככה בלי שמישהו מנהל אותם, והולכים לפי כל מיני נטיות וכל מיני משיכות, ולא שולטים על הכוחות, אלא שום תשים עליך מלך. אדם צריך שהוא יניג את עצמו, שהוא ישלוט על עצמו, שהוא יכוון את עצמו, שכל הכוחות שלו יהיו מכוונים על ידי השכל, על ידי החוכמה, על ידי אורה של תורה. שום תשים עליך מלך. שכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, שהם איברים איברים, וכמו שיש לאדם רמ"ח איברים ושס"ה גידים, יש לו גם רמ"ח נטיות ושאיפות, כמו שיש תרי"ג מצוות, יש כוחות שונים באדם, נטיות שונות, וצריך לכוון אותם, שכולם יהיו פונים לכיוון הנכון, שכולם יחיו בהרמוניה, מתוך המגמה האחת של לקבל עול מלכות שמיים. מלך אין עליו אלא יראת השם, רק ריבונו של עולם. אין מי שומע עליו, רק ריבונו של עולם. גם אתה, כל אחד צריך להיות בבחינה הזאת מלך. מן מלכי רבנן, חז"ל אומרים לנו. כל אחד צריך להיות בחינת מלך שאין עליו אלא רק יראת השם. לא יראה מבשר ודם, לא יראה מאחרים, אלא רק מריבונו של עולם. אז גם בנושא הזה של מלכות, אנחנו מתקדמים, ברוך השם. יש לנו כבר מסגרת מדינית, ויש גם שלטון במדינה, הוא לא מושלם. יש מה לתקן. ויש לנו הרבה ביקורת על זה. ביקורת מאוד גדולה ומכאיב לנו המצב שעדיין המלכות במדינת ישראל עדיין לא כפי שצריך להיות. אבל אנחנו מתקדמים. מתקדמים כל הזמן והולכים, וצריכים לראות את הדברים האלה בעיניים, בעיניים פקוחות. אנחנו קוראים את הפרשה הזאת ויכולים להגיד, הנה אנחנו מתקרבים לאפשרות של קיום המצווה בשלימות של שום תשים עליך מלך. אנחנו בינתיים מקיימים את זה, גם כן את המצווה, אבל לא בשלימות. זה שיש לנו, ברוך השם, הנהגה בתוכנו, שאנחנו מנהיגים את עצמנו, שלא שולטים עלינו אחרים, שאנחנו בני חורים בארץ ישראל, ויש לה, ובחרנו בשלטון בעצמנו, זה שאנחנו עדיין לא כולנו מתוקנים, זה המצב שגורם את זה שהשלטון עדיין לא בשלימות, אבל אנחנו בדרך, הולכים ומתקדמים. וכבר מקיימים למחצה, לשליש, אינני יודע איך למדוד את זה באחוזים, אבל כל פנים אנחנו כבר בתוך התהליך של סום תשים עליך מלך, בתוך התהליך של, של הגעה לשלימות של, של מלכות, מלכות מתוקנת, מלכות שמקבלת על עצמה עול מלכות שמיים. אנחנו ממשיכים בפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך המלכה מארץ מצרים. מדובר כאן על מלחמת רשות. אתה יוצא למלחמה לכוח כה חזק יותר ממך, זה הגיוני. וראית עם רב ממך, יותר גדול. אומרת לנו התורה, לא אפחד. ניגש הכהן ודיבר אל העם. שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם ואל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. הם יותר חזקים. כן מפחדים. למה? כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. אתם, כן, אתם יותר חזקים. לכאורה הם יותר חזקים, אבל בעצם אתם יותר חזקים. כי השם אלוקיכם הולך עמכם. זאת אומרת, כשיוצאים למלחמה, ישראל שואלים באורים ותומים, שואלים רשות מריבונו של עולם, מתייעצים עם הסנהדרין, והולכים למלחמה. אז זאת אומרת שהולכים באמת עם סייעתא דשמיא. נו, אז אם הקדוש ברוך הוא נותן את הסכמתו כביכול, שואלים באורים ותומים, זה על פי השם, על פי החכמים שעושים על פי השם. אז אל תירמה, לא צריך לפחד. אבל נתעוררה לי שאלה. ממשיכים השוטרים לדבר אל העם, ואומרים, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה. זאת אומרת, ימותו אנשים. אז שלא ימות מי שבנה בית ולא חנכו, או מי שנטע כרם ולא חיללו, או מי שהרס אישה. אז כל אלה, אל תצאו למלחמה, פן ימות במלחמה. זאת אומרת שיהיו מתים. זה לא מלחמה שכולם יחזרו חיים. ככה משמע. אז למה לא לפחד? אדם לא יודע מה יתה, מה יהיה איתו. כלומר, המציאות של המלחמה היא מציאות שיש נפגעים, שיש הרוגים. התורה אומרת, יש כאלה שלא ראוי שהם ישתתפו במלחמה, לא ראוי שהם ימותו, המצב שהם נמצאים בו זה לא טוב. אחרים התחתנו כבר, לא נורא. ולא לפחד? מה לא לפחד? כן לפחד. יהיו נפגעים. ככה הפרשה אומרת, היא אומרת בעצמה. אם היו אומרים, אל תירא מהם, כולכם תחזרו בשרירים ושלימים, לא נפקד ממנו איש, טוב, בסדר. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, באמת לא מפחדים. אבל אם מדובר כאן על כך שבעצם יהיו נפגעים, אם יהיו נפגעים, אז אדם מפחד. מי יודע מה יהיה איתו? מה אתם חושבים? מה זה? איך להסביר את זה? אל תראו, אל תחפזו, ואל תרצו מפניהם. כאן יש לנו איזו הדרכה מאוד מאוד מעניינת, אני חושב. אל תשקלו את השיקול האישי. אתם תנצחו במלחמה, לא לפחד. המלחמה תהיה ניצחון. מי ינצל? לא מבטיחים. אבל המלחמה תהיה באופן כזה שאתם תנצחו. ולא לפחד. כשאדם הולך למלחמה, הוא לא הולך עם גישה פרטית. הוא הולך עם גישה כללית. עכשיו אנחנו כציבור הולכים ללחם, וכציבור ננצח. מה שיהיה עם כל אחד ואחד, זה לשים בצד. זו תפיסה ציבורית. לצאת מהחשבון האישי הפרטי, ולחשוב טובת הציבור. ולא לפחד. לא לחשוב מה הייתי, לחשוב שאנחנו ננצח. ואם צריך למסור את הנפש, אז מוסרים את הנפש, אנחנו ננצח. לא לפחד שהם ינצחו. כי השם הולך עמכם, נלחם לכם. איך נראה לי הפשט של הפרשה? אז איך פירשנו עד עכשיו? אנחנו עכשיו, כי תצא למלחמה על אויביך, זה מציאות שאנחנו נמצאים במצבי של מלחמה. לא שאלנו באורים ותומים. אין לנו אורים ותומים. אבל המלחמה שאנחנו נמצאים זה מלחמת הגנה, שהיא מלחמת מצווה, אף על פי שאין צורך, ואין צורך בה בהחלטה של, לא של הסנדרין. ולא של הורים מתונים. הם נלחמים איתנו, מה נעשה? לא, אין לנו ברירה. מלחמת התגוננות היא מלחמת מצווה ללא צורך בהכרעה של סנדרין, בהכרעה של ביצה של בשאלה של הורים מתונים. זה המציאות שאנחנו נמצאים בה. וגם פה אנחנו רואים כפשוטו, אין לנו עדיין המסגרת הזאת שניגש הכהן ודיבר אל העם, אבל יש לנו את התורה אומרת לנו את הדברים האלה במלחמה שאנחנו נמצאים, אם יוצא שאם זה מלחמת רשות צריכים רשות, אם זה מלחמת מצווה אז ממילא, והתורה אומרת לנו להתרומם מעל הפרטים, לא לפחד, ריבונו של עם איתנו. ברוך השם, זה מה ש... כל הזמן אנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא איתנו. במלחמה יש גם נפגעים, אבל אנחנו כציבור, כעם, הולכים כל הזמן ומנצחים. והאויבים שלנו הם המנוצחים. וכמובן שאפשר גם לקחת את זה כמשל. כי תצא למלחמה על אויביך, יש אויבים גשמים. בעצם גם אויבים הגשמים הם אויבים רוחניים. כל מי שבא להילחם בישראל, הוא בא להילחם בריבונו של עולם. לא בא להילחם בישראל. על אחר ירימו סוד והתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ישראל. אז הם בעצם... הם באים על ריבונו של עולם. כי הנה אויביך, הם אויבי השם. הם באים נגד עם ישראל, כי עם ישראל הוא זה שנושא את שם השם בעולם. אז כל מלחמה היא בעצם מלחמה רוחנית. ויש מלחמות רוחניות אישיות. שאדם נמצא במלחמה עם האויב האישי שלו, עם ה... שטן שלו, עם יצר הרע שלו. והוא מרגיש שהוא עם רב ממכה. הוא יותר חזק ממנו. היצר הרע הוא חזק. קשה להתגבר עליו. מה עושים? ניגש הכהן ודיבר אל העם. לא לפחד. כי במלחמה נגד יצר הרע, הקדוש ברוך הוא עוזרו. ויכול לו. הקדוש ברוך הוא כל הזמן עוזר לאדם. אז מה צריך לעשות? לפתוח. לפתוח בקדוש ברוך הוא. אם אדם אומר, אני מרגיש שאין ההתמודדות הזאת, היא לא לפי כוחותיי. לא, זה לא ככה. נכון, יכול להיות, לפי הכוחות הגשמיים, ככה זה נראה. אבל ריבונו של עולם עוזרו, אז אין גבול לכוחות שלו. הוא יכול לנצח. אז מה צריך לעשות? רק לפתוח בקדוש ברוך הוא. לא לראה, לא לפחד. לדעת, אנחנו, יש לנו את הכוח לנצח את האויבים. כגודל הביטחון, כך גם גודל הניצחון. והנושא האחרון בפרשה, כי מצא חלל באדמה, האחריות של הזקנים והשופטים, אם נמצא איזה מציאות כזאת, שהרוג, לא יודעים מי יקרו, אז זקני העיר צריכים להגיד, ידינו לא שפכה את הדם הזה, אנחנו לא הזנחנו את הטיפול בו, הוא לא יצא מאיתנו רעב מדי, לא, או באופן כזה שיצא במצב של סכנה, אלא אנחנו ליווינו אותו, טיפלנו בו. פרשה שמלמדת אותנו על האחריות של כל אדם לפי המדרגה שלו. אז זקני העם ושופטיו הם אחראים על, כל העיר. על כל הציבור, והם צריכים להרגיש את האחריות הזאת, שלא יהיה מצב כזה חס וחלילה שהרוג בדרך, ואם יש מצב כזה הם צריכים לעשות חשבון נפש, והם צריכים לבקש כפרה, והם אומרים ידינו לא שפכה את הדם הזה, ואף על פי כן הם צריכים להביא עגלה ערופה, כי בסך הכל זה הכל, המציאות של כל הציבור היא תלויה בראשי הציבור. וכן הדבר בעצם מדרגות מדרגות. מי שהוא ראש עיר, אחראי על העיר, מי שהוא ראש קהילה יותר קטנה, יש לו אחריות יותר קטנה, מי שבסופו של דבר, כל קבוצה, כל חברה, יש בה אחריות הדדית. אנחנו צריכים ללמוד מזה לימוד מאוד מאוד גדול. אדם צריך, כשהוא חי בחברה, הוא צריך לא רק לחשוב איך אני מתקדם, איך אני מצליח, איך אני יותר טוב, אלא איך אני מסדר לי את התנאים הכי טובים, שאני הכי 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 התקדם, אלא לחשוב איך כולנו מתקדמים, איך הציבור, איך היחד. ללמוד תורה לשמה, פירושו של דבר, לא לשמו, אלא לא לשמי, כן? ללמוד תורה לשם התורה, כדי שהתורה תופיע. זה הלשם שמיים האמיתי שבלימודת תורה. אנחנו באים ללמוד תורה לא כדי שאנחנו נהיה, שאני, כל אחד ואני שלו, נהיה יותר תלמידי חכמים, יותר טובים, לא לוקחים את התורה בשבילנו. אנחנו מוסרים אותנו, את עצמנו בשבילה, כדי שהתורה תופיע, כדי שאור השם יתגלה, כדי שכבוד שמיים יתגלה. ואם זאת, זאת המטרה, ככה אנחנו מסתכלים, אז התורה מופיעה לא רק אצלי, לא רק אצל הפרט, התורה מופיעה אצל כולם. אז אני צריך לדאוג שהתורה, אני רוצה שהתורה תופיע. אני שמח שהתורה מופיעה בכל מקום ומקום. לא רק על ידי, על ידי האדם בעצמו. כמובן שכל אחד צריך להשתדל שהוא יעשה כמה שאפשר, שהתורה תתגלה בו. אבל ההדדיות, היחד, לראות אם אני יכול לתרום, ללמוד בצורה כזאת, שגם התורה תופיע על ידי אחרים. אני אתן כמה דוגמאות. האחריות הדדית בישיבה, זה לא בכדי הוקמו ישיבות בישראל, היה אפשר שכל אחד לימד בבית המדרש על יד הבית. והיה גם תקופות כאלה שככה למדו. ופה ושם אנשים הלכו לרב מסוים, אבל זה התפתחות שבמשך הזמן, אולי רב חיים וולוז'ין היה הראשון, הוקמו ישיבות. מתוך ההכרה והבנה שהיחד, שישבו כל התלמידים ביחד, בבית מדרש אחד, ונתקבצו רבנים תלמידי חכמים שביחד ילמדו, והיחד הזה הוא יגרום ריבוי אורה של תורה. אז מה שצריך לעשות זה שכל אחד יהיה ערני, שלימוד התורה בישיבה יהיה יותר טוב. יחשוב לא רק על עצמו, אלא על כל הישיבה. זה נפקא מינה בכמה אפשרויות. אם אדם חושב רק על עצמו, הוא יכול להגיד, לי נוח עכשיו ללמוד פה בחדר, באיזה מקום, לבד, להקשיב לאיזה שיעור וכדומה. הלימוד בבית המדרש, זה ילך לפה וזה ילך לפה, אז כמובן שהאווירה היא נחלשת, כן? ועל ידי כך זה משפיע על כולם. עכשיו כל אחד, אני צריך ללמוד באופן כזה שאני מחזק את הלימוד של כולם גם כן. על היחד. אני בא לשיעור, אני חושב לא רק על עצמי. אני חושב גם על זה שהשיעור יהיה טוב. אני, וכן הלאה, אני מדבר על התורה ואני מדבר על כל היחסים בין אדם לחברו. צריך אדם לחשוב, לראות את עצמו כחלק מהכלל, כחלק מכל הציבור. ולעשות מאמצים גדולים לתרום, להיות פרייר קצת, כן? לא רק לחשוב על עצמו, לתת, לתת. אני יכול גם להבטיח שמי שיחשוב ככה, זה הוא לא ייפגע בלימוד אלא רק יעלה. מי שגם ירצה לתרום וגם יחשוב שזה קצת פוגע בו בלימוד, הקצת הזה שפוגע, קבל תמורת זה סייעתא דשמיא, שבסופו של דבר ההצלחה שלו תהיה הרבה יותר גדולה. וצריך לחשוב על הדברים האלה, כי בדור שלנו, אז האווירה של הדאגה האישית היא מאוד מאוד חזקה, וצריך לצאת מהמציאות הזאת ולחשוב, לחשוב על הציבור. להיות ביחד. זה בעצם מה שאנחנו לומדים מתוך הפרשה שלנו. טוב, אנחנו מתחילים עכשיו את זמן אלול, התחלנו. עניינו של החודש הזה הוא התכוננות לקראת הימים הגדולים, הנוראים, השמחים, המרוממים. וכל יום הוא ממש יקר. צריך כבר מההתחלה למצות את המקסימום שאפשר. שבת צריך גם אותה לנצל, אטום. כשדיברתי על היחד הזה, התכוונתי גם, כולם אחראים כאן שהשבת תהיה מאוד יפה, מאוד מרוממת. הארוחות, התפילות הן מרוממות. לא צריכים כל כך, אפשר עוד תמיד להתקדם, אבל ברוך השם, הארוחות, הקביעות של הלימוד, אפשר... במוצאי שבת זה זמן לימוד יוצא מן הכלל. בקיץ הוא מצומצם, אבל עכשיו כבר מיטו באב, זה קודם מוסיף, מתחיל הלילה להיות ארוך יותר, ומוצאי שבת לימוד, יש לבו סייעתא דשמיא הגדולה מיוחדת במינה. במוצאי שבת, המינה של הישיבה צריך להיות שחוזרים על חמשת הדפים, מוצאי שבת של החורף. עכשיו חצי חורף, אז אנחנו באמצע הזה, לעשות חזרה קצת בשבת, חוזרים על חמשת הדפים של למדו במשך השבוע. יושבים קבוצות, קבוצות, חוזרים. כל בית המדרש עושה את זה, זה יהיה פלא פלאים, לא? ואיש לרעהו יאמר חזק. עושים את זה כמה, אחרים לומדים מהם, וכך האווירה הולכת ומתרחבת. וזה כל כך מתאים לחודש אלול. גם יום שישי, אנחנו דיברנו, עשינו הסכם. אתם זוכרים? אז אתמול זה לא היה אפשרי, אתמול אנחנו, זאת אומרת, ביום שישי נהגנו, נסענו להר הזיתים ואחר כך השיעורים, אבל יום שישי הבא, אני מקווה שגם אני אעמוד בהתחייבות שלי. טוב, נעשה ככה את אלול מרומם מאוד מאוד, ובעזרת השם נזכה לימים הנוראים הטובים, לכתיבה וחתימה טובה לנו, לכל ישראל.